רשות הרבנים, רשות בעל בית. אנחנו בחודש מיוחד. בחודש הזה, בראש חודש, כתוב בספר דברים שהקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבנו להתחיל לומר את ספר משנה תורה. כלומר, ספר דברים נאמר החל מראש חודש שבט, באחד לחודש, בעשתי עשר חודש, בשנת 40 אחרי יציאת מצרים, משה מתחיל לומר את ספר דברים במשך 36 יום, עד זין באדר, בזין באדר הוא מסתלק, וזה מתחיל בראש חודש שבט. אינפורמציה חשובה מאוד. מדוע? לומר לנו שהחודש שבט קשור לכניסה לארץ ישראל, קשור לתורה בארץ, קשור לתורה כשהיא מחוברת לארציות של ארץ ישראל, ולכן שם באותו יום של חודש שבט, לפי בית שמאי, ראש השנה לאילן, מתחיל בעצם החיבור של עם ישראל, למרות שהוא לא ייכנס בחודש שבט, אלא בחודש ניסן. למרות זאת מתחיל הכוח של החיבור עם הארץ בחודש הזה. הלימוד פשוט, תורת ארץ ישראל, משנה תורה, קשורה למודעות חודש שבט. מזל דלי, אין מים אל התורה, ואנחנו צריכים לדלות את המים העמוקים מתחת לאדמה כדי דלו דלה לנו האיש, כמו שמשה רבנו דולה מים. אנחנו גם כן צריכים לדלות ממימי התורה העמוקים, וחוץ מהקשר הזה, הקשר שהוא בעצם הסיבה לדבר הזה, זה פרשיות יציאת מצרים. בו בשלח יתרו משפטים, הגעה לפרעו, יציאה ממצרים ומתן תורה, הכל בחודש שבט. זאת אומרת שיש לנו פה אינפורמציה כפולה. לא רק שאנחנו מבינים את סוד הגלות במצרים בחודש שבט, ניגשים אל ראש הקליפה בחודש שבט, שוברים את כל הקליפה בחודש שבט, יוצאים מהקליפה בחודש שבט ונכנסים לארץ ישראל בחודש שבט, לפי העניין של משנה תורה שמשה מתחיל לומר בראש חודש. אני לא מכיר חודש עם עוצמה כזאת שמקפל בתוכו את כל החיבור המהותי מבריאת העולם, דרך יציאת מצרים וההגעה לארץ ישראל, הכל ברמז איכשהו מתקשר, או שקוראים בחודש הזה, או שמתגלה בחודש הזה, פרשת המן, וכל המדרגות, כל הסודות, גם פורים, הכל מתחיל מחודש שבט. אינפורמציה חשובה מאוד. לפני בריאת העולם, לפי מן דאמר שהעולם נברא בניסן, כלומר בכ"ה לחודש אדר, כ"ה חודש אדר, בריאת העולם, 40 יום מכריזים בת פלוני לפלוני, 40 יום לפני כ"ה לחודש אדר, זה ט"ו בשבט. גם כן החיבור בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, החתן והכלה, מתחיל גם כן בחודש שבט. אם כן, בפרשה שלנו, פרשת בו, אנחנו נמצאים בשלוש המכות האחרונות שהקדוש ברוך הוא מביא על מצרים. בו, זה בגמטריה 3, ב' וא', אז יש לנו רמז שיש בפרשה הזאת שלוש מכות. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוהים. ליקוחים, חתונה. הקדוש ברוך הוא לוקח, כי ייקח איש אישה. הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו, ואנחנו נהיים שלו, והוא נהיה שלנו. אומר הרב לוי השליטה, דור היוצא ממצרים זכו לבחינות עליונות שלא מצינו אותם לא לפני זה ולא אחרי זה. כמבואר בזוהר הקדוש במדבר, שלא היה ולא יהיה כדור הזה, דור דעה. דור של חיבור, דור שמסוגל לצאת ממצרים, שהוציאו אותו ממצרים למרות המדרגות הנמוכות ביותר שהוא היה נמצא בהן. 49, כן? מקומות, מדרגות של קליפה, והם נקראים השם זכרנו יברך, שכל הברכות באים דרך הדור הזה. השם זכרנו, זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. זה הזיכרון הראשון. הקדוש ברוך הוא לא שוכח את הביטול, את ההכנעה שגילינו ביציאת מצרים. אז זכרנו יברך, משם באה הברכה, מי שנקשר לעניין הזה, מי שמסוגל לחזור למדרגה הזאת, לצאת ממצרים וללכת בדרך הזאת, שכל הברכות באים דרך הדור הזה, וזכו לקבל תורה מפי הקדוש ברוך הוא, שלא זכו לזה לא לפניהם ולא אחריהם. למרות שאפשר לומר גם כן, שהדור שנכנס לארץ ישראל גם כן קיבל מתן תורה מספר שניים, והוא כאמור משנה תורה שאמר אותו משה רבנו. זאת אומרת שאפשר לומר, כמו שחז"ל אומרים, ראש חודש שבט זה יום מתן תורה. מתן תורה מספר שתיים, מתן תורה של הדור הנכנס לארץ ישראל. אז קיבלנו את התורה פעמיים, תורה מפי הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, תורה מחודשת השייכת יותר לארץ ישראל בזמן כניסתנו לארץ ישראל, כן, על ידי הספר הזה, ספר דברים הנקרא משנה תורה, יותר קרוב לתורה שבעל פה. בעניין הספירות אפשר לומר שמשנה תורה הוא עטרת יסוד האבא, כלומר, המדרגה שהיא מלכות, אבל היא עדיין לא מלכות, היא עדיין קשורה לחלק הזכרי. ובכל זאת, כן, זה הספר שהוא למרות שהוא חלק מחמישה חומשי תורה, הוא כבר תורה שנמצאת סוד המלכות, שתופיע באמת עם יהושע בינו. לכן אמרו חז"ל שאפשר לשתף, לשייך את ספר יהושע לחמישה חומשי תורה, הוא בעצם שייך גם כן לתורה. ומאיכן באה מעלתם הגדולה הזאת, בפרט לפי מאמר חז"ל שלא יכלו להתמהמה, משום שהיו בממתת שערי תומעה, וקרובים לשער החמישים, ולא מצינו מי שיבאר עניין זה. שאלה פשוטה, אם אתה אומר לי שהם היו ב-49 מעלות, מדרגות, שערי תומעה, כלומר כמעט אטומים לגמרי, כן, אטימות, תומעה זה אותם אותיות, ונון שערי תומעה זה כבר חז ושלום מקום שאי אפשר לחזור ממנו, קוראים לזה שער הייאוש. מישהו בדיפרסיה, מישהו חז ושלום איבד את הכוח הנפשי של השמחה, של הקשר עם החיים, נמצא ב-49 פלוס 1, 50, והשם ירחם, אסור לתת למישהו להיכנס למדרגה הזאת, משם קשה מאוד לצאת. זה נקרא שער הייאוש. כן, חייבים לתרגם את הדברים כדי שנרגיש אותם. אי אפשר להישאר עם מדרגות מושגים, מונחים, 49 מדרגות של טומאה, מה זה אומר? מה זה שער החמישים? אז רבותיי, לפי החסידות, שער החמישים זה שער הדיכאון. אסור להגיע לשם. אז השאלה חוזרת. אם המצב כל כך גרוע, איך אתה אומר לי שבזכות אותו הדור יש לנו את כל הברכות? הרי זה סתירה. וקשה לומר שהשעבוד עצמו הוא זה שהביא אותם למדרגות עליונות אלו. וגם כלל ישראל התגדלו במצרים, מקום שורש הרע, בעניינים חמורים, שנקראת ערוות הארץ. אז איך המקום הזה, התינופת הזאת, מצרים, שהיא כל מה שאנחנו יכולים לתאר בעניין של קליפה, הרי זה שורש לכל הגלויות, איך משם שנולד עם ישראל בתוך הבטן התמאה הזאת? איך מגיעים למדרגה כזאת של דור דאחרי 50 יום מקבלים כבר תורה בהר סיני, וכל הברכות של כל הדורות בעניין הזה, קשורים לאותו עניין של השם זכרנו. מלאה תינופי עבודה זרה, כפירה, מינות, זוהמה, ופרעו בראשם שכופר בכל. וישראל, כשושנה בין החוכים, פרח בתוך כל הקוצים האלה שם, בתוך כל הקליפה הזאת, כוח שיש לו התחדשות. אומר הזוהר, למה נקראת שושנה כנסת ישראל? בגלל שיש לה כוח השינוי, יש לה כוח להשתנות, כוח לשנות, משנה תורה. כשושנה בין החוכים מתגדלים עד שכולם מגדולם ועד קטנם הגיעו לבחינת נבואה ומתן תורה. כולם נביאים, כולם רואים את הקולות, כולם אומרים שירה, אפילו בשירת הים לפני מתן תורה כבר. מה, הם יודעים את המילים בעל פה? מי חילק להם? כולם שרים אותו שיר באותו זמן, באותה מנגינה. והלא דבר הוא שהחושך מצד אחד מתגבר והולך, והאור מצד שני מתגבר והולך. כאן הרב נכנס מיד לכלל, כלל ברזל, שאנחנו אסור לנו לשכוח אותו. כשיש התגברות של חושך, זה אומר שיש אור שהוא מתגבר באותה מידה, רק שהאור לא רואים אותו בינתיים, ואת החושך רואים. כי יש כלל שהקליפה קודמת לפרי. תקלף את הקליפה, תבדוק ותראה שיש פרי בפנים. וזה בדיוק מה שקורה. בדרך כלל כשיש כאב, מסתכלים על הכאב ושוכחים שהאור הוא כנגדו, לפחות באותה מדרגה. יתרון מן האור מן החושך. דווקא בגלל שיש חושך, יש אור. החושך אין לו מציאות עצמית, אלא לגלות את האור שנמצא בפנים. כמו רקע שחור שעליו אני זורק נקודות אור. עכשיו אני רואה את הנקודות. אז צריך להיזהר בחיים איך מסתכלים על הדברים. וכאן הלימוד הוא חשוב ביותר. שבזמן של חושך גמור, משם הילד השחר. בזמן של מכת חושך, שם מתחיל כל העניין ממש בגשמיות, מכת בכורות ויציאת מצרים. ואם נאמר בנביאים, נאמר בנביאים, כאמץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, משמע שאותה בחינה תהיה גם בסוף ימיה. אנחנו נחיה כנראה בגאולה האחרונה שלנו עכשיו, בדיוק את אותם סממנים שעברנו דרכם ביציאת מצרים. אם לא יכלו ולא שמעו למשה מקוצר רוח ומעבודה קשה, כנראה שגם בדור הזה יהיה קשה לשמוע על המשה מקוצר רוח. רוח קצרה ועבודה קשה. ואם היה מכת חושך לפני שיצאנו ממצרים, וזה הדפוס שלנו, של הגאולה, אז כנראה שגם בגאולה האחרונה תהיה מכת חושך לפני יציאת מצרים. שאנשים כבר יתבלבלו לגמרי ולא ידעו לאן הם מתקדמים. ואשר מעין הערה כזו שהתחילה בדורות האחרונים. מצד אחד העולם כולו שוקע בחומריות ובשחיתות. כן? כמו שתשאלו ותראו, ואנחנו רואים את העולם שלנו, איך הוא נראה. קשה להבין, קשה להאמין, שיכולה לצאת גאולה מעולם כזה. לכאורה זה אבוד. חמאס, כן, תרתי משמע, עריות, שפיכות דמים, רחמנא ליצלן, מיום ליום, מגדול ועד קטן. אין מדרגה, אין סולם ערכים שהוא נשאר נקי. מצד שני, שבט לוי לומדי תורה, ישיבות, בתי מדרש, מלאים תלמידי חכמים, עוסקים בתורה ובמצוות, גמילות חסדים שכמוהו לא נהייתה, ודקדוק המצוות בהידור ושלמות בשמירה וטהרה, באותו זמן. פרדוקס של הגאולה, סתירה מנעובה, דבר לא מובן לשכל האנושי, איך אור וחושך משמשים בעיבוביה באותו זמן. אנחנו רואים פה ממש שני קודקודים, קודקוד של קליפה וקודקוד של קדושה, וחיים אחד ליד השני, לא מבינים מה קורה פה. ויראה לבאר העניין, בעזרת השם יתברך, בהקדמת דברי אריזל בעץ חיים, בעניין הדלת עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. מסביר הארי הקדוש, שיש ארבע עולמות. ארבע עולמות, כל אחד גדול מן השני, גבוה מן השני, פנימי לשני, אפשר לומר, ליתר דיוק. העולם הזה בעצם עוטף את כל העולמות, וככל שאנחנו חודרים פנימה, אנחנו רואים יותר ויותר את האור. הצילות הוא כולו טוב, ואין בו רע בכלל. אי הוא וחיוי וגרמוי חד בהון. הוא ומה שיוצא ממנו, הכלים והאורות, שם אי אפשר אפילו להבדיל מרוב זקות של האורות ושל הכלים, כמובן. הוא עומד בצל האלף, הצילות, אצל, צל אלף. עולם השני, כבר יציאה, בר, בריאה, בר אלף, מחוץ לאלף. בראשית ברא, יצא מהאלף, לאן? לבית. מה יש בעולם הזה? רובו טוב, עדיין קרוב מאוד לשורש, רובו טוב, אבל יש לו חלקים שמתחילים כבר להתעורר, כן, דינים מתארים מנה, העולם, הבריאה, היציאה מן האחדות כבר גורמת. עצם העובדה שיצאנו מהאלף, יש בזה כבר נפילה, יש בזה כבר קיצוניות. דרך אגב, מהעולם הזה בריאה, מתחילים הפירות. האריז"ל מלמד אותנו שיש שלושה סוגים של פירות, חלקם מהעולם הזה בריאה, חלקם מהעולם שאנחנו תכף נדבר עליו יותר נמוך, יצירה, וחלקם מעשייה. קשור לט"ו בשבט כמובן, ובכל עולם ועולם הבירור הוא שונה. ולפי הפרי שיש לי מול העיניים, אני צריך לדעת מאיזה עולם הוא נמצא. אם אני יכול לאכול את כל הפרי, זאת אומרת שהוא בעולם גבוה, בריאה. אם אני רואה שיש לו פרי בחוץ וקליפה בפנים, אני יודע שבעולם קצת יותר נמוך יצירה. אם אני רואה שאני לא רואה כלום, אני רואה רק קליפה בחוץ והפרי הוא בפנים, אני יודע שאני בעולם הזה, בעולם העשייה, כשבעולם הזה רואים רק קליפות בחוץ. ולפי כל עולם ועולם, אני אמור לעשות את הבירורים כפי שנצרך לעשות אותם כשאני אוכל כל פרי ופרי לפי העולם שלו. עשרה מיני פירות בעולם הבריאה, עשרה מינים בעולם היצירה ועשרה מינים בעולם העשייה, ככה מביא רבי חיים ויטל עליו השלום בשם האריז"ל עליו השלום. וכל העולמות האלה, כל הבניין הזה צריך בירור. הבריאה רובו טוב, עולם היצירה שניהם שווים, הטוב והרע. כן, זה נקרא יצר. יצירה מלשון יצר, יצר הטוב, יצר הרע, יש לך בחירה חופשית, עולם היצירה. אדם מייצר לעצמו את הדברים, אין לו איזה מלאך שמתעופף לידו ואומר לו תעשה שטויות או תעשה מצוות. הוא בעצמו מייצר, עולם היצירה שלו בונה את זה. טוב ורע שווים. והעולם האחרון, עולם העשייה, רובו רע. במקומות אחרים כתוב רובו ככולו. רובו רע. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את הטוב. הטוב הזה נעלם, הוא טבוע. רואים רק את הקליפה החיצונית. ובפשוטו משמע כי עולם הקליפה והסיטרח השם תחת עולם העשייה. אומר פה הרב, יש עוד עולם. עולמות של קליפות, שזה עוד יותר נמוך מעולם העשייה. בבחינת כולו רע. והנה נראה במה שחלוק בין עולם האצילות לעולמות בריאה, יצירה ועשייה, הוא משום שבאצילות מאיר אור אין סוף בלי מסך. כשאין מסכים רואים את מלוא האור, אז אי אפשר כבר, אין שום מקום לפגם, הכל בהיר, הכל ברור, זה עולם האצילות, אין מסכים. ושם יהיו וגרמו אחד, לשון הזוהר הקדוש, שם הכל אורות וכלים, הכל אחד, לא שייך סיגים של רע, אין מושג כזה של רע, לא יגורך רע נאמר על עולם האצילות, אבל מעולם הבריאה ולמטה, שבא האור דרך מסכים, מתחילים המסכים. ברגע שיש מסך, יש לך הבדלה. מתחיל עניין השיגי מצד העלם של אנא אמלוך. מה זה ההבדלה הזאת? מה זה המסך? מה זה גורם? שכל נקודה כזאת, לא חשוב באיזה עולם היא נמצאת, כבר מבריאה, כמובן ביצירה עוד יותר, ובעשייה, ובעולם הקליפות, להבדיל. החל מהמצב, מרגע שיש לך מסך, אתה יכול לבוא לידי טעות אחת, והיא הטעות שממנה נפתח הכל. הטעות היא שאתה חושב שאתה מציאות בפני עצמו. אנא אמלוך. אני לא צריך שום דבר. אני לא קשור לכלום. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אני ואפסי עוד. חס ושלום, זאת ההתחלה של הקליפה. משם מתחיל כל העניין של הקליפה. כלומר, שוכחים שהמלכות היא של הקדוש ברוך הוא, וחושבים, מייחסים את המלכות לעצמם. תלוי באיזה עולם העולם הזה נמצא. שבעולם העליון של הבריאה, שמאיר בו אורן צוב בחוזק, אז עדיין, למרות שיש מסך, למרות שהוא עולם הבריאה, הוא כבר בחוץ, אבל הוא כל כך קרוב להצילות, שהאור עדיין עובר דרך המסך. אז מה קורה שם? מי שהוא נמצא בעולם הזה, הוא לא יכול באמת לטעות. כי עדיין יש אור גדול, הוא רואה שמעבר למסך מישהו שם מאיר באור גדול. אז שם מתבררים השיגים יותר. אפשר לדעת איפה הרב ולסלק אותו מיד. לכן מיעוטו רע. ובעולם היצירה הבירור פחות. האור מגיע פחות. ולכן שניהם שווים. ובעולם העשייה ששם האור בהיעלם, לכן רובו רע. והנה לפי מה שמתבהר ברש מבוש הערים, תכלית העבודה הוא עניין הבירור של טוב ורע. בשביל מה אנחנו בעולם הזה? עולם של בירורים. כל המדרגות שנפלו, אנחנו אמורים להביא אותם חזרה. נשברנו, התפצלנו. נחלקנו לחתיכות חתיכות, ואנחנו צריכים לחזור לאחדות הזאת. ללקט את כל הניצוצות ששייכים לנפשנו, לרוחנו, למשמתנו, בכל הבחינות הפנימיות שלנו. הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. לעשות מזה, כן, קטר שלם ולהחזיר את הכל לשורש. זה הבירורים. שכל העולמות יתבררו מסיגי הרע. שנגלה את הטוב בעצם, בדיבור חסידי, בסגנון חסידי, שתגלה את האור שבכל נקודה. זה הבירור. כמו שאנו מבקשים בראש השנה, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה. כעשן בכל המובנים, עולם, שנה ונפש. ראשי תיבות עשן. כלומר, במקום, בזמן ובאדם, בנפש. בכל הבחינות האלה אנחנו צריכים לנקות, וזה נקרא בכל הרשעה כולה כעשן תכלה. ותעביר ממשלת זדון מן הארץ. ואז השם אחד ושמו אחד, לחזור להבנה, להפנמה, לאמונה, שהשם אחד ושמו אחד. סוד הייחוד. זה העניין. מתחילים את השנה בזה. ולכן, מה עושים בראש השנה? ממליכים את הקדוש ברוך הוא. שלא תטעה ביום הראשון ותאמר, אני אמלוך. אז כל היום הזה, אנחנו אומרים לו, אתה המלך, המלך הקדוש, המלך המשפט, המלך, המלך, המלך. כי המלכות שלך היא. ודרך בירור הסיגיל, נראה לפי מה שנבהר עניין מצוות מילה לשמונה, מה עניינה. אנחנו נכנסים לעניין של ברית מילה. מה זה עניין של ברית המילה בשמונה ימים? מצינו בלשון חזן בהגדה של פסח שמונה ימי מילה. דיברנו כבר על העניין הזה כמה וכמה פעמים. מה שיש לתמוע, אתו, כל השמונה ימים הם ימי מילה. מה זה שמונה ימי מילה? הרי יש רק יום אחד למילה, ביום השמיני. אבל אל תגיד לי שמונה ימי מילה, משמע שכל יום אתה מל. ולא רק יום אחד. יום השמיני הוא ראוי למילה. וכבר העירו בזה הראשונים. אכן הביאור כי עניין מציאות העולה הוא מה שמתברר את הזוהמה מכל הקומה. זאת אומרת שבאמת אם אומרים לנו חז"ל בהגדה של פסח שיש שמונה ימי מילה, אל תחשוב שהם יתבלבלו. מילה זה לחתוך, זה לברר, זה להוציא את החלק הרע ולעבור לחלק הטוב. וזה בדיוק מה שקורה בשמונה ימים שהתינוק, מאז שהוא נולד, יש בירור פנימי אצלו. למרות שאין מועל בבית והוא לא חותך שום דבר, הקדוש ברוך הוא מעל אותו כבר שבעה ימים לפני היום השמיני שבא המועל. איך הוא מעל אותו? כל יום הוא מסלק מקום ומאחד את כל הקליפה של אותו תינוק במקום אחד, שהכל יתרכז רק באותו איבר שביום השמיני יבוא המועל, הכל מוכן, כל הקליפה התרכזה שם. סוד גדול מאוד. אם לא, היה צריך לחתוך לתינוק מכל מיני מקומות בגוף. סוד גדול של מה שמתברר את הזוהמה בכל ומכל הקומה שיורדת למדה עד שמתאספת ביסוד סיומה דגופה באתרת היסוד. מורי ורבותיי, זה סוד גדול מאוד שמופיע גם במסכת שבת על כל הלחשים שיש שם בגמרא על אותה מחלה שנקראת סיטמה, סימטה. שבעצם זה חום גבוה שמלווה בפצעים גדולים מאוד בגוף והכל מתרכז בפצע מוגלתי אחד גדול, עצום, מגעיל. ואומרים חז"ל שברגע שכל המוגלה נמצאת שם, זאת אומרת שהמחלה מתחילה לעבור וכל הרע יתרכז שם. אותו דבר כאן בברית. התינוק יש לו מלא דברים לברר, להוציא ממנו, לזרוק ממנו. וזה הכל מתרכז באותו מקום של האיבר שאנחנו חותכים ביום השמיני. אותו דבר בגאולה של עם ישראל. כדי שנבין איפה הרע מרוכז, בדיוק ברגע שקודם לגאולה, יהיה ריכוז גדול של הרע במקום אחד שנוכל להצביע עליו בבירור. ואז יבוא המוהל ויחתוך את אותו מקום ונקבור אותו באדמה כפי שראוי לעשות עם החלק שחתכנו מהעורלה.
אבל קצת
עצים הכנפה, כי פה זה עולם... תלוי באיזה מדרגה הוא ומה הוא בא לתקן, אבל בכל המדרגות יש תמיד בריאה. בריאה, יצירה, עשייה. כל המדרגות. זאת אומרת שכל אחד יש לו ברורים לעשות.
לא, הצינוק שהגיע עבר לכל העולמות לפני להגיע לעולמות.
בוודאי. יש לו מבחינתו, אפילו שהוא בבחינת נפש, יש אצילות שבנפש, בריאה שבנפש, יצירה שבנפש, עשייה שבנפש. ויש בכל מדרגה ומדרגה כזאת, כל הספירות. זאת אומרת שזה אין ספור דברים ופרטים קטנים. אז אנחנו כלולים מהכל תמיד. אפילו שאדם נולד והוא רק נפש, יש לו נפש שבנפש, רוח שבנפש, נשמה שבנפש, חיה שבנפש ויצירה שבנפש. ובכל אחד מהם יש עוד ועוד ועוד תיקונים מה לברר, מה לעשות. כלומר, הקדוש ברוך הוא עושה לנו את עיקר העבודה בשבעת הימים שקודמים ליום השמיני. כמו שבעת ימי המילואים שקודמים לבניין של המשכן. וקודם לכן, אין זה נקרא אורלה כלל. קשה לראות את האורלה, אינה אורלה. זאת אומרת שאפילו המואל יבוא ביום החמישי לראות את התינוק. אחרי לידתו, הוא לא יכול להגיד, אתה רואה את האורלה פה? לא נכון, טעות. זה לא נקרא אורלה. אין זה נקרא אורלה כלל. למה? אתה תראה את האור, אבל אתה יכול, אתה לא יכול להגדיר את זה עדיין בשם אורלה, שעדיין לא מתמצד בכל הזוהמה של הקומה. האורלה זה שם מיוחד, זה שם של ריכוז של כל הרע באותו מקום. כן? אז שומעים את המילה רעל. ולכן זה נקרא שמונת ימי מילה. יש באמת שמונת ימי מילה. שבכל יום יש בירור. זה סוד סים שלום. שמונת ימי מילה זה ראשי תיבות סים. הרי ידוע שבסים שלום אנחנו בספירת היסוד, שם הייחוד בזמן העמידה. שבכל יום יש בירור בבחינה אחת של שבע מידות. כלומר, התינוק אך נולד וכבר יש לו תיקון המידות. שבעה ימים מתקנים אותו מלמעלה. מרכזים את כל הרע שבו אל מקום אחד. יקבו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. שבע מידות והיא נתהרת מזוהמתה. עד שמתאסף הכל אחר שבעה ימים באורלה, כלומר הגוף, שאר הגוף נשאר נקי. הכל נמצא עכשיו באורלה שהיא כלולה מכל הבחינות. ואז באה מילה להוריד תמצית השיגים, הכינו, הכשירו כבר את התינוק הזה בשביל המועל. פלא פלאות מה שקורה בזמן הברית. סוד עצום. ובדרך זה יש לבאר השאלה שעמדו עליה מפרשים. למה אברהם אבינו עליו השלום שקיים כל התורה כולה, לא קיים מעצמו מצוות מילה? לפי המבואר נראה כי אברהם אבינו עליו השלום שהיה ראש וראשון למצווה זו, אז הבירור שלו לקח לו 100 שנה. פשוט מאוד. לא נתבררה זוהמה שבאה מטרח אביו. אבא שלו היה תרח. וכידוע בחז"ל מאימו שהייתה בנידתה בעיבורו. את תרח הלך לאשתו כשהייתה נידה. ומשם התעברה לאברהם אבינו. אתם יודעים כמה קליפות צריך לנקות משם? לקח לו 100 שנה מה שלוקח לתינוק רגיל, 7 ימים לרכז את הכל וביום השמיני חותכים. לקח לאברהם 99 שנה לרכז את הכל באותו איבר כדי לחתוך ולזרוק את כל הקליפה הזאת. תראו איזו עבודה הייתה לאברהם אבינו במשך 100 שנה. עד היותו בן 99 שהיה צריך בירור בכל הקומה מכל העשר בחינות מכתר עד מלכות. שכל אחת כלול מעשר ולכן קודם לכן לא נקראת אורלה. אז אי אפשר לומר על אברהם אבינו שהייתה לו אורלה לפני הזמן הזה. כי הרי שם אורלה זה רק בריכוז הדבר. עד שנתמצאת כל הזוהמה בעולם. וממילא לא היה שייך שיקיים קודם מצוות הברית. כלומר, אברהם אבינו ידע בדיוק מתי הגיע הריכוז לשלמותו באותו מקום. היום יש שיטות של רפואה בדיוק בעניין הזה. בשיטה הזאת, לרכז את כל הרע, לדמיין אותו ולהכניס אותו לתוך מדרגה אחת, וברגע שכל הקליפה הזאת מרוכזת שם, לזרוק את זה החוצה. מכיוון שהיה, כן, כמו בן 8 ימים. זאת אומרת, בגיל 99, אברהם אבינו היה כמו תינוק בן 8 ימים. ולאור זה נראה גם הבירור בעולמות בריאה, יצירה, עשייה. שהם בבחינת קומה שלמה, ובדרך זו, שמתמצים השיגים שיש בכל עולם ויורדים למטה ממנו. כן, כל עולם ועולם מתנקה מהשיגים שלו ומוריד אותם לחלקו התחתון של העולם וכן למטה ממנו, ככה בכל העולמות עד עולם העשייה. כלומר יש דחייה, כל אחד דוחה, מטטה את הבית שלו ומוריד את הלכלוך, כן, מחוץ לביתו, אבל חוץ לביתו זה כבר עולם נמוך יותר, ושם הבא מטטה חדש ומטטה גם כן עד שהוא מוציא מחוץ לביתו וזה עולם נמוך יותר וכו' וכו' וכו', עד שהכל מתרכז, איפה? בעולם העשייה. כלומר, עולם העשייה סופג את כל הלכלוך של השכנים של מעלה. אתם מבינים מה הקושי? שממנו מתמצא לתוך מקום הרע, רשות הסיטרא אחרא, וכמו שמצינו בעניין שליחות הסעיר המשתלח ביום הכיפורים, אותו דבר, פועל דמיוני, לוקחים סעיר, שמים עליו את כל הקליפות, ושולחים אותו לעזאזל, ונשא עליו את כל אבונות ישראל. תשימו לב, זה ממש רפואה אלטרנטיבית, פנימית מאוד, שמנקה, וסומכים את הידיים על אותו סעיר, ואומרים, כשהכל הולך עכשיו על אותו סעיר, מה, הדיבור מספיק? ועם ישראל מכוונים שכל הקליפות שלהם באותו רגע הולכות לאותו סעיר, המשתלח שהוא בעצם חוזר לשורשו. ולכן זורקים אותו מאותו צוק, והוא נעשה איברים איברים. למה? כי השורש שלו זה קליפה, ומה זה קליפה? עולם הפיזור, איברים איברים. לא הגיע לחצי ההר, שהפך להיות כל כולו פרטים. להראות לנו שהשורש שבנה אותו היה רק פרטים, פרטים, פרטים. אגואיסט אחד גדול, אתה מראה לכולם, תראו מה קורה לו. באותו רגע הופך השני שהיה אדום ללבן בבית המקדש. אם יהיו חטאיכם כשני, כשלג ילבין. לבנון, בית המקדש. ונשא עליו את כל אבונות ישראל, הזוהמה של החטא מתמצית על הסעיר, שהוא נעשה בחינת אורלה. אז הסעיר הזה זה כמו אורלה. ויבוא איש אחד, ייקח את האורלה הזאת, כן, זה אותו דבר. כמה ימים לפני יום הכיפורים מפרישים כהן גדול, אומרת המשנה? שבעה ימים. זאת אומרת ששבעה ימים לפני יום הכיפורים הכהן כבר נמצא בבית המקדש והוא מחכה שכל הזוהמה תתרכז איפה בסעיר שהוא ייקח ביום השמיני שהוא יום הכיפורים. ואז הוא לוקח את זה כמו מילה, הוא המוהל של אותו יום. לקחת את הסעיר מפה ולהוביל אותו למקום אחר ביד איש עיתי שיודע את העת, שיודע את הזמן, זה בעצם המילה של אותו, של עם ישראל. וקומת הקדושה טהורה, ברגע שהריכוז של הרע מופיע לפניך, אתה יכול לדעת בוודאות שגם הטוב מבורר. אמרנו ואנחנו חוזרים, אם עץ הדעת היה רק רע, היה אפשר לאכול ממנו. אם עץ הדעת היה רק טוב, היה אפשר לאכול ממנו. כי כשאתה אוכל רע, אתה יודע שזה רע. כי כשאתה אוכל טוב, אתה יודע שזה טוב. הבעיה זה שהוא היה מעורב טוב ורע. וברגע שזה מעורב, אתה מתבלבל. כן, הוא דרך הבירוש של העולמות. כמו שמונת ימי מילה, ולכן כל מה שיותר נעשה בירור בעולמות למעלה, נעשה יותר סיגים בעולם העשייה. כולם שולחים לנו את הסיגים, סיגים, סיגים, סיגים. בסוף, כן, אתה מגיע לעולם הזה, לעולם העשייה, לפני העולם הזה, אתה רואה הכל סיגים. אתה רואה שהקליפה קודמת לפרי. אתה רואה עולם של קליפות. האם זה דבר רע? בפשט זה דבר מסוכן. בפנימיות הדברים זה הסוד הכי גדול, זה הברכה הכי גדולה. הקדוש ברוך הוא ריכז לנו את כל הרע במקום אחד. אפשר למקם את זה. כולם סגורים שם. עדיף לסגור אותם במתחם. שם אתה יודע שהם שם. ברגע שהקליפה נכנסת אלינו, זאת בעיה. לכן, רטרואקטיבית, גם העניין הזה שאנחנו מתנתקים מהאויבים שלנו כדי לראות אותם בבירור, שבסופו של דבר יהיה ניתוק אמיתי, מברית מילה, ממש. גם זה חלק מהתהליך. אז אין ספק שבעולם נעשה יותר סיגים בעולם העשייה, כמו עניין העולם, שהיא מאספת ומושכת לתוכה כל הסיגים מהגוף. כך כל העולמות כגוף אחד. ועולם העשייה מושך אליו את כל הסיגים. לפי זה עולם העשייה, מה זה? מקום העולם, נכון?
ויש מתחת לזה.
מה?
עוד פה יש לנו, קליפה. אנחנו עוד עושים משהו.
נכון.
מתחת לזה שאומרת שממש כל הקליפה.
מדור הקליפות, אבל זה אנחנו בינתיים לא מטפלים בזה. אנחנו עדיין בירידה.
צריך להמשיך את הטלס שם בדברים.
כן, כן, זה מה שקורה. כלומר, הכל יורד לעולם העשייה. מה זה עולם העשייה לפי זה? אם אנחנו צריכים לתת לו מיקום של גוף, איפה זה? הטרת זה ברית, נכון? זה מקום הברית. מקום ה... הרווה. מקום היסוד. מי נקרא ערוות הארץ? מצרים. זאת אומרת, איפה עשינו ברית מילה בעצם בפעם הראשונה? במצרים. זה נקרא מכת בכורות. ומתבררים העולמות, ואחרי זה כשיגמר הבירור, הכל יורד לבחינת הרע, כן, כמו שאמרת, ששואב כל הזוהמה כמו סעיר המשתלח, זה הולך למקורו. כן, והנחש עפר לחמו, אתה שולח לו, למה קוברים את האורלה שחותכים מהתינוק? כן, לא שמרת את זה בארנק, נכון? טוב. צריך לגבור את זה באדמה ולכוון שכל הקליפות ילכו לשם. ומי שהולך לברית מילה, מה הוא צריך לעשות בזמן הברית? להסתכל? לא. לחשוב שגם הוא באותו זמן, איש או אישה, זה לא חשוב. ומלתם את אורלת לבבכם. גם אני מסלק באותו חיתוך עכשיו שהמואל עושה, אני מסלק את כל הרע ממני, הקדוש ברוך הוא. תעזור לי לסלק את הכל. אם לא בשביל מה הלכת לברית. כן. אז זה העניין, מה שקורה בברית. זה העבודה האמיתית של כל מי שנוכח שם. ואז תכלה רשעה מן הארץ כמו מילה, מילת אורלה. כן, מל. המל הזה, מל ולא פרה כאילו לא מל. כלומר, הפריאה אחרי זה גילוי היסוד, אבל לפני שאתה מגלה את עטרת היסוד, אתה צריך למול. כלומר, אם אין לך כיוון בחיים, אתה לא יכול לעשות שום דבר. מה זה מל? זה מוצא ותכלית. כן? מם, מוצא, ולמד, לא. מאיפה ולאן? זה מל. ברגע שאתה מעל את התינוק, אתה נותן לו כיוון לחיים. לכן יש לו שם שמופיע. כמו שיש בחינה של שמונה ימי מילה, שהוא זמן שהשיגים מתבררים ויורדים לעורלה, כך הוא בששת אלפי שנים, עכשיו אנחנו בעניין של זמן, אותו דבר, במשך כל הזמן הזה, כל התקופה הזאת, מה עשתה העורלה? התמלאה מכל השיגים של כל העולמות. שכל העולמות מתבררים, ואז הכל בא לכוחות הרע. מסכן הדור האחרון, על זה נאמר יתר ולהכנינה. כן, הוא להבין את הסוד הזה, יתר ולהכנינה. רק רב יוסף שהיה עיוור אמר יתר ולהכנינה. אני עיוור, אני לא רואה כלום. חייב לראות את הדברים בפנימיות, כי אם אתה תסתכל על זה בחיצוניות, אתה תשתגע מה יהיה פה. וכולם מסכימים שיהיה חמור, ויהיו גללים של חמור, וצל של הגללים של החמור, הכל מסריח והכל ממש גס מאוד. אין ספק. אמנם כשהקדוש ברוך הוא בא לדלג על הזמן, ולהוציאם קודם זמנם, ופה יש גם חידוש אחר, על מה הקדוש ברוך הוא דילג במצרים? על מה הוא דילג? על בתיהם של ישראל. מה זה אומר? מה זה הבית? זה הפנימיות שלך או החיצוניות שלך? החיצוניות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מדלג על החיצוניות. בית זה עוטף. אתה בתוך הבית. הבית זה כמו מעטפת ששומרת, כמו קליפה ששומרת על הפרי. אם הקדוש ברוך הוא מדלג על הבתים, זה אומר שהוא מדלג על המצב החיצוני של עם ישראל. זאת אומרת שהוא לא שם לב, הוא מבליג. כי אם הוא היה שם לב לפן החיצוני של מה קורה בדור הזה, הוא לא היה גואל אותם. זה הדילוג האמיתי. זה לא שהוא קופץ על בתים.
דילוג של תשובה.
זה אומר ש...
דילוג של תשובה.
דילוג, דילוג של, של חסד חינם. אני לא מסתכל על מה שאתם מראים לי, כי אוי ואבוי. אני מסתכל על הפנימיות שלכם. אני גואל אתכם על סמך פנימיותכם. זה מה שזה אומר, סוד עצום. זה הדילוג, זה הפסח, זה המובן האמיתי של פסח. וזה גם כן קודם זמנה. ובהכרח נעשה הבירור של קומה בבת אחת. וירדו איפה כל השיגים של עולם הבריאה ועולם היצירה, וגם בעולם העשייה עצמו שכלול מארבע עולמות כידוע. כן, כל עולם כלול מארבע עולמות, כפי שאמרנו. לתחתית העשייה. ולכן מיום ליום יתגבר הבירור העליון, וכנגדו מתגברת הזוהמה בתחתית עולם העשייה. עד שאנחנו מגיעים לסוף, לקץ הימים, ומה אתה רואה? ריכוז של כל הרע שהיה מבריאת העולם ועד היום.
ימין או אמנון?
ימין.
ימין אמנון?
אמנון. אנחנו מעדיפים לומר קץ הימין, כי קץ הימין זה חז ושלום הפר, זה מיטה. ששם היו מצרים.
אז פה יותר מתאים להגיד הימין דווקא.
כן? לא, כי אני מדבר רק באופטימיות. כן? אז ששם היו מצרים, ערוות הארץ. ולכן מצינו כי הרע של מצרים נתגבר גם בזמן המכות. איך יכול להיות? אתה נותן מכות, מתגבר הרע. למה? כי מה עכשיו לפי זה, מה אנחנו מבינים? מה זה המכות?
ריכוז,
ניכוז של הרע במקום אחד. כלומר, אני מרביץ לפה, כל הרע הזה בורח משם ומתרכז. כלומר, במכה הראשונה, הרע התרכז בתשע מדרגות. במכה השנייה, כל הרע התרכז בשמונה מדרגות. במכה השלישית, מצטמצם הרע. עד המכה האחרונה, כל הרע מצומצם ומרוכז איפה? בבחורות של מצרים.
היה צריך לשעה במספר שמונה, אז לא במספר עשר מכות.
מה?
היה צריך לשעה במספר שמונה, הדוגמה שלך לעשות שמונה מכות, ולא...
לא, כי עוד פעם, זאת השאלה רק בסגנון אחר שאתה שואל. אפילו שיש שמונה, יש עשר ספירות בפנים. בכל מדרגה ומדרגה, לא חשוב איזה מספר אתה אומר. זה הוא בעל שישה קצוות, נכון? אז כמה ספירות יש לו? שש? לא, עשר. עשר, תכניס אותם, תסתדר בתוך השש. זה שיעור שלם באריזה. בכל מדרגה יש עשר.
יש אין סוף כאלה, כי כל עוד
רגע נכון, נכון, הכל כלול מהכל, נכון, גילדי בצלים. אז אותו דבר בזמן המכות. כלומר, ככל שאנחנו מתקרבים לסוף, מה יש יותר? חושך. במקום ללכת לאור, אתה הולך לחושך. והרי הדבר לא מובן. אם כל מכה משחררת, היית צריך לראות יותר ויותר אור. במכה השלישית רביעית, מתחילים לנשום. לא. שאחר כל מכה נתחזק ליבו של פרעה, למה הכל מרוכז יותר? מה ששכל אנושי אינו מבין? איך לא זז ליבו להאמין בשם? כל ילד ישאל אותך את השאלה הזו. דרך אגב, על זה שואלים מה נשתנה הלילה הזה? מה זה הלילה? הלילה זה בחינת הגוף, זה בחינת החיצוניות. אז שואלים הילדים בפסח, מה נשתנה החיצוניות מכל הלילות? זה הדילוג, שבכל הלילות הקדוש ברוך הוא לא מדלג, הוא שם לב לכל מה שאתה עושה. אבל ביציאת מצרים הוא הבליג, הוא דילג. כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים, מפצץ על הגבעות. גם בגאולה שלנו כנראה, שהרי יש לנו דפוס של יציאת מצרים, ככה יהיה בגאולה הזאת, שהקדוש ברוך הוא לא ישים לב לכל המדרגות החיצוניות, הרעות והקליפות הנראות לעין, אלא יטפל ויראה את מה שיש לנו בליבנו כל אחד ואחד, בסוד וידע אלוהים. כי אוי ואבוי אם נתייחס רק לחלק החיצוני, אז באמת אין גאולה חז ושלום. לכן אומר הזוהר הקדוש בתיקוני זוהר, דרה בטרה, בדור האחרון הטוב יהיה בפנים והרע יהיה בחוץ. אז תלמד זוהר ותראה את הטוב. אם לא תלמד זוהר, אתה תראה רק את החיצוניות. תורת ארץ ישראל זה לימוד הפנימי של כל דבר. ארץ הרזים בזמן שהרז צריך להתגלות. אלא שדווקא אז לפני הגאולה, נתבררה זוהמה לתוך מצרים ביתר שאת וביתר עוז. ולכן כפרו בהשם במידה מרובה, עוד יותר מאשר בהתחלה. בהתחלה הכל רגוע. מאז באתי לפרו, הרה לעם הזה. והיא הבחינה של ויחזק השם את לב פרו על ידי בירור העולמות. כלומר, הלב יורד מהמוח ללב, מהלב לכבד. זה נקרא ויכבד את ליבו. הלב נהיה כבד. בכבד יש את העצבים, את הכעס. כן, כל אדם. על ידי בירור העולמות עד שנעשו שלמות של אורלה. אז עכשיו אתה רואה את מצרים, מה אתה רואה? בהתחלה היית רואה ארץ מצרים. מה אתה רואה עכשיו? אורלה. כל ארץ מצרים אורלה. ריבונו של עולם מפחיד מאוד. אתה קם במכה העשירית, אתה רואה הכל אורלה. ואדם שהוא שם ואין לו אמונה, מה הוא אומר? השם ירחם, חשבנו שאנחנו ניצא מפה, עכשיו אנחנו בטוחים שניפול לשם, כבר לא ניצא משם. לפי הפשט, במכה העשירית יותר מסוכן, 5 דקות לפני מכת בכורות, בני ישראל כמעט ביוש. הולך ומחמיר.
אבל זה הולך נגד המוזרח שיש לנו, מביאים את כל הנציסות של מצרים, ופה אתה הולך הפך, אתה אומר
ש... אני עכשיו אומר שבגלל שיש ריכוז של כל הרע למקום אחד, יש את ריכוז כל הניצוצות מה שנשאר. אבל מה קורה? בדרך כלל לא מסתכלים על ריכוז האור. למשל היום, כמה אנשים יגידו לך שהמצב טוב? אם אתה רואה רע כל כך גדול בעולם, אנחנו לומדים פה שהטוב הוא בדיוק אותו דבר. תשאל אנשים ברחוב, מה יגידו לך? על הפנים. למה? כי מה שמופיע ראשון, כן? זה תמיד הרע. אז שם זה לא שונה אותו דבר. עוד פעם, רק מי שמסוגל ולומד אמונה ולומד פנימיות והוא מסתכל על המציאות בצורה הפנימית של הדברים, להיות עיוור מהבחינה החיצונית כמו רב יוסף בגמרא, ולהיות פתוח מבחינה פנימית, אז רק הוא יכול להבין את העניין הזה. ואז באה המילה של הרע על ידי מכת בכורות. מכת בכורות, ברית מילה. כלומר, אין בית אשר אין שם מת. זאת אומרת, בכל בית יש עכשיו אורלה גלויה. הורידו את האורלה. ומה הם עושים איתה? קוברים. מקברים את מתיהם. מחזירים אותה לנחש. ואחרי זה בתביעתם בים סוף, זה עוד עניין שלא נפתח כאן, אבל יש ניצוצות של עם ישראל יותר גדולות שעדיין לא היו במצרים, היו בים. כן, ניצוצות של קדושה, של אדם הראשון, שלא כולם היו בתוך מצרים, אלא גם בים, ושם היה צריך לצאת, להוציא את הבירור היותר פנימי, יותר עליון עדיין, שעוד לא התברר. ולכן, למה לא שרים ביציאת מצרים ושרים דווקא בים? כי שם כשהוצאנו את הניצוצות האלה, בירמנו אותם, שם היה מקום לשיר. ובזה נבין גם מעלת דור מצרים יותר מכל הדורות, דור יוצא ממצרים. והנה מה שכלל ישראל הגיעו למצב שלא יכלו להתמהמה, קשור עם האמור, שהרי מה שהיו שקועים בממתת שערי תומה היה זה משום שנתגבר עליהם תומת מצרים. ולכן כמו שנתבהר שתומת מצרים נתחזקה אז ביותר, בהכרח שזה נמשך גם על ישראל. ולכן היו במצב שבהכרח להוציא אותם משם. זאת אומרת שעם ישראל עדיין לא הרגישו את הבירור שהם הופכים להיות כולם טוב ומצרים נהיית כולה רע. עדיין הם שם. אז מה קורה לקליפה הזאת? היא מנסה להאחז במי שעדיין שם באותו מקום. כלומר, בזמן הגאולה תיזהר לצאת כבר. אל תישאר באזור. אמנם מאידך גיסא, היה דור זה במעלה העליונה של קדושה. לכן זה מסביר לך באופן פרדוקסלי איך הם כולם מתחילים להיות טובים, אבל עצם הקרבה שלהם לקליפה הזאת, יש עדיין השפעה גדולה לאותה קליפה. לכן המילה הראשונה בלשונות של גאולה זה והוצאתי. לא והצלתי ולא וגאלתי. קודם כל והוצאתי. והרי כמו שהתומה התגברה ביותר אז, כך התגבר כוח הקדושה מסיגי הטוב שהיו בסיגי הרע. זאת אומרת, בוא נסתכל עכשיו על חצי הקוס המלאה. דיברנו על ריבוי הרע. עכשיו בוא נברר ונראה שיש ריבוי של טוב באותה מידה מהצד השני. ולכן דור זה העיר בו בבת אחת אורות קדושה גדולים. עכשיו מובן למה, איך הגיעו למתן תורה אחרי 50 יום, מה קרה? ולכן זכו לכל המעלות הגדולות האלו, ששום דור לא זכה להם. למה? זה היה מריכוז מהר גדול מאוד. ונראה להסביר בזה מכת חושך, שנאמר בה ולכל בני ישראל, מי שנקרא בן ישראל, מי שהוא עדיין קשור לישראל, היה אור במושבותם. במושבותם אפשר לומר, בחזרה שלי בתשובה. בזה שאני מכיר את זהותי, במושב שלי, בשיבה שלי, בחזרה שלי, ראיתי אור. וחז"ל אמרו שלא רק אור בלי חושך היה אצל ישראל, אלא שהיה התאספות של אור. כלומר, זה ריבוי של אור, זה כאילו שיש שכבות של אור יותר מהאור הרגיל. ולכן היה אור גדול מיוחד, שאין בזמן רגיל. כי מצד שני היה חושך בהתגברות, ריכוז. ולהפך מהמצרים, שהיה חושך, לא רק מצד העדר של אור, כי בדרך כלל מה זה חושך אמרנו? חוסר אור, נכון? כאן זה שכבות של חושך. זאת אומרת ריבוי, ריכוז, שאפילו אתה לא יכול לזוז מהחושך הזה. כלומר, אתה משותק לגמרי. חושך שאתה יכול לחתוך אותו בסכין. וים יש חושך. חושך שאפשר למשש אותו. אלא וים יש חושך ממש. והוא עניין כי החושך של מצרים בא מהתאספות בירור הזוהמה מכל גימל העולמות. תשימו לב איזה בירור היה שם, בירור עולמי גדול מאוד. הרב חרלאפ אומר, זצ"ל שהיה יציאת מצרים, זהו, יצאנו מהקליפה האמיתית הגדולה, לא נחזור לשם. הרבה יותר טוב אחרי זה, כי הרי מה אנחנו עושים? מסיבות, סדר פסח, שמחים. הרי אחרי יציאת מצרים היו עוד גלויות, אז על מה אתה שמח בכלל? זה לא אותו דבר. יצאת מהמדרגה הזאת, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה לנו זה ולא עשה תתתה, דיינו. רק זה כבר מספיק. והאור לכלל ישראל בא מהבירור של ניצוצי הטוב, שבאו עם סיגי הרע ונתדבק בכלל ישראל. לכן כמו שלמצרים היה מהות של חושך במידה מרובה, זה העורלה, כך לישראל מהצד השני, להבדיל, היה מהות של אור במידה מרובה. מה זה אומר? שהתינוק בזמן שחותכים לו, מה קורה לו? כולו אור. כולו אור באותו רגע. כולו קודש. ולכן אליהו הנביא פה, והמלאך רפאל נמצא פה, וכל הנשמות של גדולי ישראל יכולים לבוא לפה. מדרגה גדולה מאוד. כי יש ריכוז עכשיו של אור. ומכה זו הייתה לפני מכה אחרונה. שאז נתגבר החושך מצד אחד והאור מצד שני. אז אתה מגיע לערב יציאת מצרים, ערב הגאולה שלנו עכשיו. יש לך סרט אימה וסרט של קודש. אתה מסתכל כאן, אתה רואה אלפים לומדים תורה, מהצד שני קליפות. איך? ולכן כל אלו שלא האמינו, מה זה להאמין? אמרנו, כן? ודאות. מי שלא הייתה לו ודאות באותו רגע, חיים, לצאת ממצרים, שלט עליהם חושך של מצרים ומתו בשלושת ימי אפלה. השם ירחם. ערב לפני הגאולה הם פספסו. אם מראים להם את הסרט יומיים אחרי זה, אמרו להם, תראה, נגמר הסיפור, שלושה ימים היית מחזיק מעמד. בשנת תפשין סמכת, היית עוד קצת מחזיק מעמד, נגמר הסיפור.
אז לפי
הנאמר,
יש סדר.
אולי שיש סדר.
מה הכי
פזון? יפה מאוד. יפה מאוד. הסדר הוא בינתיים סדר אלוהי, שבני האדם עוד לא עשו אותו. הוא עשה בשבילנו את העבודה. אז מה אנחנו באמת צריכים לעשות? להתחיל לעבוד. כלומר, הוא נתן לנו כרטיס אשראי, ואמר לנו, קחו, תקנה מה שאתה רוצה. התחלו להשתולל עם הכרטיס. קנינו, קנינו, קנינו. קנינו גאולה. ואז הקדוש ברוך הוא לוקח את הכרטיס, ואומר לנו, עכשיו אתם צריכים, אני פורס לכם את זה, אבל תחזירו לי. לא ב-200 שנה. ב-50 יום. עד יום מתן תורה. וזה גם הביאו בעקבתא דמשיחא. אנחנו עכשיו באים כמובן לימים שלנו. שרואים כי החושך יחסה ארץ, וט"ו בשבט עדיין לא רואים כלום. הכל ריק, הכל חשוך. העצים מתים. על מה אתה מדבר? מה זה הבניין הזה? על מה אתה שמח? על הפירות של מה? אתה לא רואה את העולם כולו יבש, תצא החוצה, אין עלים אפילו על העצים. אתה חוגג גאולת העצים לפני שיש על העצים פירות ועלים? אני לא מבין. אתם מבינים שיש סתירה בחודש שבט בכלל?
יש רשי.
אם אתה לומד סוד, ואתה נכנס לשורשים של העץ, אז אתה יודע שהשרף מתחיל לזרום שם. אבל אם אתה מסתכל בחיצוניות, לא תראה אפס בריבוע. ויורדים עד התהום מיום ליום. חז ושלום. משום שהקדוש ברוך הוא מקרב את הגאולה, זאת אומרת, זה פרדוקסלי, זה הפוך. דווקא בגלל שאתה מתקרב לגאולה, דווקא בגלל שיש ריכוז של חושך. צריך להסביר את זה, לחנך את הדור שלנו. בבחינת החישנה. ובהכרח שנעשה בירור של השיגים מכל העליונים לתחתית העשייה. אנחנו הכי מסכנים מצד אחד. כל הקליפות של הכל כן מתרכז כאן, עכשיו. ולעומת זה, אלו שמקיימים תורה ומצוות ועוסקים בעבודה בבירור ניצוצי הטוב משיגי הרע, כלומר אלו שיוצאים ממצרים דהיום, מתדבק בהם אורות גדולים שלא היו בדורות הקודמים. גם זה פרדוקסלי. אפשר להשיג היום מדרגות של קדושה שאפילו הגדולים דאז לא השיגו. איך? בגלל ריבוי הרע שהוא שווה ושווה. את זה לעומת זה עשה אלוהים. ולא תמיד לפקוד ולהגיד שהדורות הראשונים היו טובים ואנחנו לא שווים כלום. זה לא טוב לדבר בצורה כזאת. זה גם לא נכון. וכמו שרואים כי אורו של האריזל העיר דווקא בדורות האחרונים. ואני מזכיר לכם שבימיו אולי לא היו מכירים אותו אפילו. גם הם היו אומרים, בדורות האחרונים... היו גדולים. מי זה הצעיר הזה, בן 36, מה הוא בא ללמד אותנו? אותו דבר. מה אתם חושבים שהיו מחכים אלפי אנשים ליד הבית שלו בצפת? היה יורד. עם כמה אנשים שם, כולם אולי חושבים שהם קצת קוקו. חס ושלום, ואנחנו עכשיו אריזל, אריזל, וואי וואי וואי. רטרואקטיבות. וכן אורו של הבעל שם טוב, עליו השלום, זכותו יגן עלינו אמן, ותלמידיו שהגיעו למדרגות עליונות של רוח הקודש וקרוב לנבואה, איך? אתם יודעים מה היה בזמן של הבעל שם טוב? תסתכלו בהיסטוריה, הרי זה לא הרבה זמן, נכון? זה 200 וכמה שנים, 260 שנה, מה היה שם? כל העולם הזה היה בקליפות. ואף דור האחרון זכה להתפשוט אור התורה ואור קיום מצוות בהידור היום, הדור שלנו, ועשיית חסד שלא הייתה דוגמתה. לימוד זכות על הדור של היום. גמח של מוצצים. איפה ראינו דבר כזה? וכל זה משום שהוא זמן של בירור בבת אחת. ואשרי משכיל דורש את השם בדור זה. זאת אומרת שצריך להיות מאלה שהם יזהירו כזוהר רקיע ומצדיקי הרבים, שנותנים לרבים את הזכות הזאת, שאומרים שהם צדיקים ולא כל הזמן מכפישים אותם, שיכול להשיג אור התורה ועבודה במידה מרובה. זה יהיה רצון שנצא משם מחוזקים מהעניין הזה, ולדעת שלמרות הלכאורה טבע מת, אנחנו כבר בתהליך שמתרקם בפנים, בתוך העץ עצמו, לא רואים אותו מבחוץ. אבל מכיוון שהקליפה מתרבה בחוץ, תאמין שהאור מתרבה לפחות כמו הקליפה, ואנחנו יודעים שזה הרבה יותר, כי מעט אור דוחה הרבה חושך. וככה נתחזק ונחזק מסביבנו להאמין באמונה שלמה שאנחנו בתהליך של גאולה קרובה ושלמה במהרה בימינו אמן.